כתובות, דף עין, מתחילים בעזרת השם, דף סמכתת עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילה אילפה. מסופר במסכת תענית דף חפלף. היו שני תלמידי חכמים מופלגים, אילפה ורבי יוחנן. הם עסקו בתורה בדחקות, בעניות. החליטו ביניהם, נצא מבית המדרש כדי להביא פרנסה הביתה. בדרך יצא בת קול. אחד מבין שני התלמידים האלה עתיד להתמנות להיות ראש הישיבה. רבי יוחנן שמע את הבת קול, הוא שואל את אילפה, שמעת איזה בת קול? אילפה אומר לו לא. אמר רבי יוחנן, אם אני שמעתי, כנראה אני הולך להיות ראש הישיבה. אמר לאילפה, אני אחזור חזרה. הפסוק אומר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. תמיד יהיו עניים. קיבל על עצמו לעסוק בתורה מתוך הדחק, ובאמת עברו שנים, ורבי יוחנן התמנה להיות ראש הישיבה, גדול הדור. אילפה, כשהוא חזר מעסקיו, כשכבר רבי יוחנן היה ראש הישיבה, אמרו לו, אם אתה היית נשאר כאן, יכול להיות שהיינו ממנים אותך לראש הישיבה. הלך אילפה, עלה על ספינה, תלה את עצמו על התורן ואמר, כמו שהגמרא מספרת כאן את ההמשך של הסיפור, הוא תלה נפשי באיסקריה דמחותה, על העמוד מארז שעליו תולים את הווילון של הספינה, אולי זה המפרשים. והוא אמר, אף על פי שהלכתי לעשות סחורה, דעתי הייתה על תלמודי, לא שכחתי את מה שלמדתי. והרי ידוע שמסדר המשניות רבי הקדוש, מכל הברייתות שהיה, הברייתות המוסמכות, הוא הוציא את השישה סדרי משנה. אמר אילפה, כל ברייתה שנשנתה בבית מדרשו של רבי חייא ורבי הושעיה, שהיא ברייתה מוסמכת, היא מרומזת במשניות. וגם כשזה לא מפורש, אני יכול למצוא לכם בכל מקום את הרמז. ואם יש אחד, איקה דעתי, שיבוא, דאמר לי מילתא, שיאמר לי איזה ברייתה, שנשנתה דבי רבי חייא ורבי הושעיה בבית מדרשם, ולא פשיטנה לי ממתניתין, אם אני לא אמצא לו איפה המקור לזה במשנה, זאת אומרת שהברייתות כולם מרומזים במשנה, הוא אומר על עצמו, נפילה מאיסקריה, הוא יפיל את עצמו מהתורן של הספינה לים, וטבע ענבו יטבע. עתה הוא סבא, הגיע איזה זקן, תנה לי שנה לפניו ברייתה, חולה נוטה למות, האומר לשלישים אנשים, הוא מפקיד בידם את הכסף שלו, והוא אומר להם, הוא משאיר כעת יתומים קטנים, אם הם יקבלו מדי הרבה כסף, אולי הם יבזבזו את הכסף הזה, וזה לא יוכל לעמוד להם בימי, כשהם הגיעו לפרקם, כשהתחתנו, יקימו בתים, הוא רוצה שישמר להם הכסף. והוא אומר לממונים, לשלישים, תנו שקל לבניי בשבת. כל שבוע תתנו להם שקל, שקל זה חצי סלע. ואחרי שבן אדם נפטר, המזונות התייקרו, ובשקל, בחצי סלע, שקל, אי אפשר להביא מזונות לשבוע לילדים שלו, ליתומים שלו. ולכן הם ראויים ניתן להם סלע, כי המחירים של המזונות עלו, ובשביל להתפרנס צריכים סלע, צריכים כפול. שקל זה חצי סלע, צריכים סלע שלם. הדין הוא, נותנים להם סלע. כי אם האבא יודע שהמזונות התייקרו, היה מלכתחילה אומר שיתנו להם סלע. ואם אמר, במקום תנו שקל, הוא אמר, אל תתנו להם אלא שקל לשבוע, ומיכה שלא ייתנו להם יותר, גם אם המזונות התייקרו, אין נותנים להם יותר משקל, אלא שקל, גם אם הם צריכים סלע, את המותר הם ייקחו מצדקה. ואם אמר, אם הבנים הקטנים האלה חלילה ימותו, אז ירשו אחרים תחתיהם את הירושה שתישאר. אז כיוון שהוא מעוניין שהכסף ישמר למי שיירש את בניו הקטנים אחרי שהם ימותו, אם הם ימותו, אז זה לא משנה אם אמר להם, בין שאמר תנו שקל, בין שאמר אל תתנו אלא שקל, אין נותנים להם אלא שקל. אפילו שזה לא מספיק להם. כי אנחנו לא יכולים להפסיד לאלה שבאים אחריהם לרשת. הוא אמר שקל כדי שישאר מהמעות לאלה שירשו אחריהם. עד כאן הברייתא. אומר אותו זקן לאילפה, עכשיו תמצא לי רמז לזה במשנה. אמר לי, אז אילפה אמר לו, מה אני כמו מי נשנתה הברייתא הזאת? שבעצם רש"י כאן במסכת כתובות מפרש, שהוא סובר, שאנחנו רואים כאן בברייתא שהוא סובר, שלא נותנים אלא שקל, אף על פי שסוף כל סוף הנכסים האלה של היתומים, הם אלה שירשו את היתומים זה שלהם. רבי מאיר היא, רבי מאיר במשנה, דף סמכתת, דאמר, שאדם שממנה שליש, אפוטרופוס, שיקנה קרקע בנדוניה של ביתו כשהיא תתחתן, והיא אומרת, אחרי שהתארסה, אל תקנו קרקע, תביאו את המעות לבעלי, אני סומכת עליו. אומר רבי מאיר, השליש קונה קרקע ולא שומע לבת, כי מצווה לקיים דברי המת. אותו דבר גם, כשהוא אומר תנו שקל, אל תתנו אלא שקל. לא נותנים יותר, אף על פי שזה הירושה שלהם, כי מצווה לקיים דברי המת. אמר רב חיסדא, אמר בשם מר עוקווה, הלכתה. בין שהאבא אמר תנו שקל לבניי לשבוע, ובין שאמר אל תתנו להם אלא שקל, והם צריכים כפול משקל, שזה שני שקלים שזה יוצא סלע, נותנים להם סלע, כל צורכם. שואלת הגמרא למה? הרי קיים אלן הלכה כרבי מאיר דאמר מצווה לקיים דברי המת, אז איך נותנים יותר ממה שהמת אמר לתת? מתרצת הגמרא אני מילי, מתי אנחנו אומרים שמצווה לקיים את דבריו? במילי אחרניאטה, בשאר דברים שהוא מצווה. אבל מה שהוא אמר שלא ייתנו יותר משקל והם צריכים סלע, אנחנו עומדים ומשערים את דעתו של האב, דמינך ניחא לי, נוח לו שיתנו להם כל צורכם. ועד אמר אחי, למה אם ככה הוא כל כך מקמץ וחוסך ואומר לא לתת להם יותר משקל? לזהירוזין הוא דעתה, כדי לזרז אותם, שלא יסמכו על הממון שלו, אלא מעצמם התחדדו לעסוק בפרנסתם. תנן הטעם, יש משנה שאומרת, הפעוטות, פעוטות רש"י אומר, תינוקות בני 9-8 שיש בהם כבר קצת דעת, מכחן מקח, אם הם קונים משהו, זה נחשב שהם קנו, וממכרם מחר, אם הם מכרו משהו, זה נחשב שהם מכרו, דווקא במטלטלים, שחכמים תקנו שהמקח וממכר של קטנים, בגיל 8-9, שכבר יש להם קצת דעת, כדי חייב, תקנו, כדי שיהיה להם מה לאכול, שהם יוכלו לעשות במסע ומתן במטלטלים. אמר רפרם, לא שנו שהם יכולים למכור מטלטלים, אלא שהם יתומים ואין שם אפוטרופוס שאבא שלהם או בית דין מינה אותו לעסוק בנכסים שלהם. אבל אם יש שם אפוטרופוס, אז אפילו במטלטלים אין מכחן מקח, כשהם קונים זה לא נחשב שהם קנו, ואין ממכרן מחר, כשמוכרים זה לא נחשב שהם מכרו, כי האפוטרופוס הוא צריך לראות את ענייניהם ולתת להם את הפרנסה שלהם. שואלת הגמרא ממאי, מניין אתה לומד, מניין יש לך ראיה, שאם יש אפוטרופוס, הם לא יכולים למכור מטלטלים. מדקטני, מזה שהמשנה שלנו אומרת, אין מעשה קטנה כלום. אפילו שיש כאן שליש, אפוטרופוס, שאבא ממנה, שיקנה קרקע לביתו כשהיא תתחתן, והיא אומרת, אל תקנה קרקע, תיתן את המעות לבעלי. אנחנו לא אומרים, הרי היא יכולה למכור, מה הבעיה? תקנה קרקע, היא תמכור. לא, אין מעשה קטנה כלום. אז רואים, בגלל שיש שליש, אפוטרופוס, אין מעשה קטן כלום. אותו דבר גם כאן, אין ממכרן מחר. שואלת הגמרא, ודילמה, איך הדעיקה שליש שני? אולי דווקא, כשהאבא ציווה את השליש שיקנה קרקע לביתו לנדוניה, דווקא שם היא לא יכולה, אין מעשה קטנה כלום. אבל אפוטרופוס, שהוא צריך לעשות את צורכי היתומים מה שהם צריכים, ואולי הוא גם כן היה מוכר, אולי כשהם מוכרים מחירתם כן תהיה מחירה. מתרצת הגמרא, אם כן, אם אתה רוצה לומר שמה שהמשנה אומרת אין מעשה קטנה כלום, זה נאמר דווקא במקרה של המשנה, שהאבא מינה שליש שיקנה קרקע לנדוניה של ביתו, ולכן לא יעשה מה שהקטנה אומרת לו, כי מפורש אמור לו לקנות קרקע. ליטני, אז המשנה תאמר, אבל בקטנה יעשה שליש משהו שלש בידו, מה שאמור לו לעשות. מאי, למה המשנה מתבטאת בצורה כל כך כוללת? אין מעשה קטנה כלום. שמע מינה, רואים מכאן, אפילו באלמה, גם במקום שזה לא האבא מינה שליש שילך לקנות קרקע, אלא יש אפוטרופוס שמטפל בנכסי היתומים, גם כן אין מעשה קטנה כלום. הדרן הלך, פרק שישי, פרק מציאת האישה, ומחיל אל חיל אנחנו פותחים בפרק השביעי, פרק המדיר. אומרת המשנה, קודם כל צריך לומר, התורה נותנת כוח לאדם לנדור נדר, לאסור דבר המותר. בנדרים יש כלל, אדם יכול לאסור על עצמו כל דבר, גם דבר שלו וגם דבר של אחרים. אבל לאסור על אחרים הוא יכול לאסור רק דבר שלו בעצמו. אבל הוא לא יכול לאסור על אחרים דבר שאינו ברשותו. אדם יכול לאסור על אחרים חפץ שלו וכדומה. אבל דברים למשל שהוא משועבד לאחרים, הוא לא יכול לאסור כי זה לא שלו. המדיר את אשתו, אדם שנודר ואוסר את אשתו מליהנות לו, שלא תוכל ליהנות שום דבר ממנו ומנכסיו. כך היה הנדר. הוא הרי חייב במזונותיה. אז אם הזמן שלהם, האיסור נמשך עד 30 יום, הוא לא חייב לגרש אותה, אלא יעמיד במקומו שליח שיפרנס אותה, וכך היא לא תהנה ממנו. אבל אם הנדר נמשך יותר מכאן, יותר מ-30 יום, הוא לא יכול לפרנס אותה על ידי פרנס, אלא יוציא אותה בגט, ומכיוון שהוא השם בגט הזה, ייתן לה כתובה. רבי יהודה מסכים עם ההלכה הזאת, רק הוא אומר שצריך לקחת בחשבון את המקרה של כהן. למה? ישראל שמגרש את אשתו, אם היא לא התחתנה עם מישהו אחר, יש לו מצווה להחזיר את גרושתו. אז מקסימום הבעל יכול אחר כך להחזיר את גרושתו. הכהן ברגע שהוא מגרש את אשתו, הוא הרי אסור להתחתן עם גרושה גם אם זה גרושתו. אז לכן צריך לתת לו קצת יותר זמן לפני שאומרים שהוא צריך לגרש את אשתו. לכן, בישראל אני מסכים, אומר רבי יהודה, שכשהזמן האיסור נמשך חודש אחד יקיים ולא יותר. שניים, אם זה יותר מחודש אחד, יוציא את אשתו בגט וייתן לה כתובה. אבל בכהן, אם הבעל הוא כהן, שאם הוא יגרש אותה בגט, והוא אחר כך יחזור בו מהנדר והוא ירצה להחזיר אותה, הוא יהיה אסור להחזיר אותה, אז גם אם הזמן של האיסור נמשך שני חודשים, גם אז חכמים נתנו לו רשות, יקיים את אשתו וימנה פרנס לחודשיים. אבל ושלושה, אם זה נמשך שלושה חודשים, יוציא את אשתו בגט וייתן לה כתובה. מקרה נוסף, המדיר את אשתו, אישה נדרה נדר, שלא תיטום אחד מכל הפירות. הבעל היה יכול להפר לה את הנדר באותו יום שהיא נדרה, באותו יום שהוא שמע שהיא נדרה. התורה נותנת כוח לבעל להפר את נדרי אשתו בתנאים מסוימים, אבל הוא במקום להפר לה את הנדר, הוא קיים את הנדר, הוא לא הפר. אז לכן זה נקרא שהוא מדיר אותה. כשהיא נדרה שלא תיטום אחד מכל הפירות. אז לפי חכמים, מיד יוציא בגט וייתן הכתובה. רבי יהודה אומר, תלוי, בישראל, שאם הוא יגרש אותה ואחר כך הוא יחזור בו, הוא יוכל להחזיר אותה, אז אם האיסור נמשך יום אחד, יקיים את אשתו, לא צריך לגרש אותה. אם זה נמשך שני ימים, יוציא את אשתו בגט וייתן הכתובה. ואם הבעל הוא כהן, אז גם אם הזמן של האיסור נמשך שני ימים, יקיים את אשתו. אבל אם הזמן של האיסור נמשך שלושה ימים, יוציא את אשתו בגט וייתן לה כתובה. המדיר את אשתו, גם כאן רש"י מבאר שהיא נדרה שלא תתקשט באחד מכל מין, המינים של הבושם, באיזה סוג מין של בושם למשל, והוא קיים את הנדר שלה, הוא לא הפר לה את הנדר, זה נקרא כאילו שהוא הדיר אותה, יוציא את אשתו בגט וייתן לה כתובה. רבי יוסי אומר, בנשים עניות, אישה ענייה, לא יוציא אותה אלא באופן שהנדר היה בלי שהוא נתן קצבה, עד מתי יהיה איסור באותו בושם. אבל אם הוא קיים עד זמן מסוים, תמתין לאותו זמן. גמרא תבאר עד מתי. והוא לא צריך לגרש אותה. ובנשים עשירות, עד 30 יום יקיים, ותמתין עד שיעבור 30 יום, ואם קיים את הנדר ליותר מ-30 יום, יוציא וייתן כתובה. במשנה למדנו, מי שמדיר את אשתו, שלא תוכל ליהנות לו, ליהנות ממנו, עד 30 יום מעמיד פרנס. שיפרנס אותה, הוא לא צריך לתת לה גט. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת בכלל שהוא מדיר אותה? איך בעל יכול להדיר את, את אשתו, שלא תוכל ליהנות ממנו? ואז הוא לא יכול לפרנס אותה. וכיוון למשועבד לה לפרנס אותה ולתת לה מזונות, איך היא מעצים מדיר לה? איך הוא יכול לעשות את אותה שלא תוכל להתפרנס ממנו? כל כמיני וכי יש בכוח שלו דמפקה לה לשעבודה, שהוא יפקיע את השעבוד שהוא משועבד לה. והתנן משנה מסכת נדרים במקרה הפוך, כשאישה נודרת על דבר שהיא משועבדת לבעלה. היא אומרת שהיא אוסרת על בעלה כמו קורבן. היא נודרת, קונם, קונם זה כינוי לקורבן, שהיא אומרת שכל מעשה הדעה שהיא מסתכרת, יהיו אסורים על בעלה כמו קורבן, שאיני עושה במעשה ידיי ליהנות לפיך, שלא תוכל ליהנות במעשה ידיי, אינו צריך להפר את הנדר הזה, הנדר בכלל אוכל. למה? על מה? כיוון דמשעבדה לי, מכיוון שמעשה ידיה משועבדים לבעל, לאו כל כמינה, אין כוח בידה דמפקה לי שיעבודי, שעל ידי נדר תוכל להפקיע את השיעבוד ולאסור עליו את מה שבעצם שייך לו. החנמי, אותו דבר בעל שאסר את, את אשתו שלא תוכל ליהנות ממנו ומנכסיו, כיוון למשועבד לה לתת לה מזונות, לאו כל כמיני, אין לו כוח דמפקה לה לשעבודה להפקיע את השעבוד שהוא משועבד לה. אלא, מה שהוא יכול לאסור עליה מזונות, מתוך שיכול לומר לה, הרי אני נותן לך מזונות, וכנגד זה את נותנת לי את מה שאת מסתכרת במעשה ידייך. עזבי, צאי מעשה ידייך, תשאירו אותם לעצמך, והם יהיו במזונותייך, ואני לא אצטרך לתת לך מזונות. אם כן, כאן כשהוא אוסר עליה ליהנות ממנו, נעשה כאילו הוא אומר לה, צאי מעשה ידייך במזונותייך, תתפרנסי ממעשה ידייך. ואז הוא כבר לא משועבד לה, אז הנדר כן חל. שואלת הגמרא, אם כן, למה כשהיא נודרת שמעשה ידיה יהיו אסורים עליו, הנדר לא חל? ואם היתה, אם יש, וזה נכון, לעד אמר רבו נאמר בשם רב, דאמר רבו נאמר בשם רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה, אני איני נזונת ממך, וגם איני עושה לך את מעשה ידיי. עיקר התקנה הייתה שאתה תפרנס אותי. ובתמורה למזונות שהוא מפרנס אותה, תקנו שמעשה ידיה יהיו לא. אבל היא יכולה לומר, אני לא מעוניינת בתקנה של חכמים. איני ניזונת ואיני עושה. לא רוצה את המזונות ממך ולא רוצה שמעשה ידיי יהיו שלך. אז אם כן, כשאישה אומרת לבעלה, קונם שהיא אוסרת כמו קורבן את מה שאני עושה לפיך, שזה אסור לפיו של הבעל, למה המשנה אומרת שהבעל לא צריך להפר לה? כי משועבדת לו, מעשה ידיה שלו. המעין לא צריך להפר. למה? נאמר כמו שאמרנו כשהבעל מדיר. שם אמרנו שזה כאילו הוא אומר לה שמעשה ידיה הם אלה שיפרנסו אותה. אז גם כשהאישה נודרת, מתוך שהיא יכולה לומר לבעלה, איני ניזונת משלך, ואיני עושה את מעשה ידיי בשבילך. אז כשהיא עושרת מעשה ידיה עליו בקונם, זה נעשה כמי שהיא אמרה, כמי שאומרת לו, איני ניזונת ואיני עושה, והנדר יחול. כי ברגע שהיא תאמר דבר כזה, באמת היא לא תהיה מחויבת להביא את מעשה ידיה אליו, ואם כן, יש לה כוח לאסור את מעשה ידיה עליו. נעשה כאילו שהוא אומר להציעי מעשה ידייך במזונותייך. אלא אומרת הגמרא, המשנה שאומרת שהבעל יכול להדיר את אשתו, שלא תוכל לקבל ממנו מזונות, שההנאה של המזונות תהיה אסורה עליה בנדר, מדובר פה במפורש שהוא אומר להציעי מעשה ידייך במזונותייך. שהוא מפורש הפקיע את השיעבוד שלו למזונות שלה, ולכן הנדר חל. לעומת זאת, כשהאישה אומרת, קונם שאני עושה לפיך, אבל היא לא אמרה מפורש, איני ניזונת ואיני עושה, אז באמת הנדר לא חל. שואלת הגמרא, היא אחי, אם הוא אומר להציעי מעשה ידייך למזונותייך, שמעשה ידייך תתפרנסי, למה אומרת המשנה שהוא צריך להעמיד לפרנס עד 30 יום? למה לה? שתתפרנס ממעשה ידיה. תרצת הגמרא, מדובר פה שמעשה ידיה בדלא ספקה. זה לא מספיק למזונותיה, לכן הוא חייב להשלים לה את המזונות שהיא צריכה לשבוע. שואלת הגמרא, היא בדלא ספקה, אם מעשי ידיה לא מספיקים, אדרא אדר קושיה לדוכתיה, הקושיה שלנו חזרה, איך הוא יכול לאסור עליה את המזונות? כיוון שמעשי ידיה לא מספיקים, הוא משועבד למזונותיה, אז איך יכול לנדור? אמר רב אשי, מדובר פה שמעשי ידיה מספקת לדברים גדולים, עיקר במזונותיה כמו לחם, יין, בשר, ואינה מספקת לדברים קטנים, דברים שאינם עיקריים, כמו פירות וקטניות. ועל הדברים הקטנים הנדר חל, ואותם הוא משלים על ידי פרנס. שואלת הגמרא, מה זה אותם דברים קטנים? אני דברים קטנים, שאתה אומר שחל הנדר, איך ידע מי? איד הרגילה בהו, אם היא עד עכשיו הייתה רגילה לאכול את הדברים האלה, הרגילה בהו, והוא משועבד לה גם בדברים האלה, כי היא רגילה בהם, צריך לתת לה את מה שהיא רגילה. ואיד לא רגילה בהו, אם היא לא רגילה לזה, למה צריך להעמיד פרנס? למה לי? הוא הרי לא מחויב בזה. עונה הגמרא, לא צריכה דרגילה. בדברים הקטנים האלה הייתה רגילה כשהיא הייתה קטנה בבית אביה, בבית נשה. בבית בעלה, בעלה צמצם את המזונות, וכבר לא אכלה כשהיא הייתה איתו את הדברים הקטנים האלה. וכמה גלגלה בעדי, כשהם היו ביחד בשלום, היא גלגלה איתו ביחד, הסכימה להימנע מלאכול את אותם דברים, פירות, קטניות וכדומה. למה כעת היא כבר לא מוכנה לוותר? דאמרה לי, היא אומרת לו, עד העידנה, עד עכשיו דלא הדרתן שלא אסרת עליי את המזונות בנדר, הסכמתי לגלגל איתך, גלגילנה בעדך, מחלתי לך לדברים הקטנים. מה שאתה דהדרתן? אתה בא עכשיו עם, פה, עם מלחמה, אתה בא, עושה פה נדרים, אוסר עליי דברים, לא מצינה לי גלגל בעדך, אני כבר לא מוכלת לך יותר, לא מעוניינת לגלגל איתך יותר, ולהימנע מלאכול את אותם דברים קטנים. כיוון שהיא הייתה רגילה בבית אביה, בדברים הקטנים, אתה משועבד לפרנס אותי בהם. ולכן אתה צריך להעמיד פרנס, שייתן את הדברים הקטנים האלה. שואלת הגמרא, ומה ישנה עד 30 יום שיכול להעמיד פרנס, ואחר כך הוא צריך לגרש אותה? כי עד 30 יום, כשהוא מפרנס אותה על ידי מישהו אחר, זה לא מפורסם, לא שמי בי אינשי, אנשים עדיין לא שומעים את זה, ולא זילה במילתא, זה לא כל כך זול עליה, זה לא כל כך בושה בשבילה. אבל אם הוא ימשיך לפרנס אותה תפי יותר מ-30 יום על ידי פרנס, זה כבר מתפרסם, שם איבה אינשי וזילה במילתא, אנשים ישמעו מזה וזה בשביל הבושה. אם כן, תירצנו תירוץ אחד, איך בעל יכול לנדור שהאישה תהיה אסורה לקבל מזונות מנכסיו, אפילו שהוא משועבד, למדובר פה שהוא אוסר עליה, אומר לה שהיא תהיה, תקבל מזונות ממעשה ידיה, וזה מספיק לדברים גדולים כמו בשר ויין וכדומה, לחם. וזה לא מספיק לדברים קטנים, ובבית אביה הייתה רגילה לאכול דברים קטנים, ועד עכשיו מחלה לו, ועכשיו כשהוא נדר ושר עליה את מזונותיה היא כבר לא מוכנה לוותר לו, ולכן צריך להעמיד פרנס ולתת לה גם את הדברים האלה. את הדברים הגדולים היא תקבל ממעשה ידיה, ואת הדברים הקטנים הוא צריך להעמיד לפרנס שהוא ייתן לה. תירוץ שני, איך יכול להיות שהנדר חל, הרי הבעל משועבד לתת לה מזונות, איך הוא יכול לנדור שהוא אוסר עליה את המזונות? היא בהתאם. המדובר פה שהוא הדיר אותה כשעדיין לא מחויב במזונותיה. כשהיא דירה, כשהיא ארוסה. למתחתן יש שני שלבים. בהתחלה קידושין, אחר כך נישואין. קידושין עדיין לא חייב במזונותיה, רק בנישואין. הוא אסר את מזונותיה כשהייתה ארוסה. שואלת הגמרא, אז אם ככה בשמה צריך בכלל את המזונות? ארוסה מי אית לה מזוני, וכי יש לה בכלל מזונות מהבעל? מתרצת הגמרא, מדובר פה שהגיע הזמן שהיה צריך להתחתן איתה ולא נישאו. והם עדיין לא התחתנו בגלל שהוא מעכב, הבעל. ובדף נון זין למדנו שנותנים לבתולה 12 חודש מאז שטבע אותה הבעל להינשא. תרגנת 12 חודש, הגיע הזמן, עבר 12 חודש ולא נישאו, אוכלות משלו. היא יכולה, מדרבנן היא מתחילה לקבל מזונות מהארוס. אבל מכיוון שמהתורה עדיין הוא לא חייב במזונותיה, אז כשהוא נדר, הנדר חל. אבל מכיוון שמדרבנן הוא חייב במזונותיה, הוא צריך להעמיד לפרנס. דתנן, הגיע הזמן שנתנו חכמים לנישואין, למשל בתולה אחרי 12 חודש, ולא נישאו, אז אוכלות אלה ש... זאת אומרת, זאת שהיא תרסה, משלו. ואם הוא כהן והיא בת ישראל, שכשהיא ארוסה מדרבנן היא לא אוכלת בתרומה, אבל מאז כבר אוכלות בתרומה. שואלת הגמרא, האם מדובר פה בארוסה שהיא לא מתביישת בזה שהיא לא מקבלת מזונות מבעלה, אלא על ידי פרנס, כי בכל מקרה לא נשואים, אז הוא מה ישנה עד 30 יום? למה רק עד 30 יום הוא יכול לפרנס אותה על ידי שליח, יותר מזה הוא צריך לתת לגט? כי עד 30 יום אביד שליח שליחותי, אפשר לסמוך שהשליח יעשה את שליחותו ויפרנס אותה. אבל תפי, יותר מ-30 יום, חוששים שמא לא אביד שליח שליחותי. אולי הוא לא ייתן לה מזונות. ולכן יותר מ-30 יום הוא צריך לתת לה גט. תירוץ שלישי, איך יכול להיות שהבעל נודר שהוא אוסר את מזונות, את החיוב של מזונות שהוא מחויב לתת לה, הוא אוסר עליה. הרי הוא מחויב לה, הוא לא יכול לנדור על דבר שהוא משועבד לה. והיא בהתאם, התירוץ שלישי, איך זה יכול להיות? המשנה מדברת כשהדירה, כשהיא עדיין הייתה ארוסה. ואז הוא עדיין לא חייב במזונותיה. ולאחר מכן ניסית והוא התחייב במזונותיה. ומכיוון שהנדר חל לפני הנישואין, הוא לא פקע. שואלת הגמרא, אם היא ניסית אחרי שהוא הדיר אותה, למה הוא צריך לפרנס אותה? הרי הוא אמר לה מפורש לפני הנישואין שהוא לא נותן לה מזונות. והסברה וקיבלה. היא ניסית מדעתה, היא הסכימה לא לקבל מזונות. מתרץ הגמרא, כיוון דאמרה, כסבורה, אני בשעת הנישואין הייתי סבורה שאני יכולה לקבל, אני יכולה לחיות איתו בלי לקבל ממנו מזונות. אבל עכשיו אין אני יכולה לקבל, אני רואה שאני לא יכולה, לכן הוא צריך להעמיד פרנס ולפרנס אותה. שואלת הגמרא, המר דאמרינן, אחי, כל מה שאנחנו אומרים שאישה יכולה לטעון, הייתי סבורה שאני אהיה מסוגלת לחיות ככה, בסוף אני רואה שאני לא יכולה, זה נאמר לגבי בעל שהיו לו מומים. משעת נישואים, כמו מוכה שכין למשל, יכול להיות שהיא לא שיערה מה הסבל שיהיה לה, לכן אנחנו מקבלים את הטענה הזאת. אבל לעניין מזוני, שהיא אמרה שהיא מוכנה שלא ייתן לה מזוני, מי אמרין אנכי וכשייך לומר, לא ידעתי כמה זה יהיה קשה, זה דבר ידוע. היא יודעת מה זאת אומרת שהיא צריכה לבד לדאוג לעצמה למזונות. למה יכולה לומר, עכשיו התברר לי שאני לא יכולה לעמוד בזה, אלא מחברת, זה מחובר וברור, כמו שני התירוצים הראשונים שתירצנו, כדי שנינן מעיקרה, או שהוא אומר לה, צאי מעשי ידייך למזונותייך, ואז מכיוון שמעשי ידיה מספיקים לדברים גדולים ולא לדברים קטנים, וצריך לתת לה את אותם דברים קטנים, אז הדברים הקטנים הוא ייתן לה על ידי פרנס, או שמדובר פה כשהדיר אותה, כשהייתה ארוסה, וכעת הגיע הזמן שהם צריכים להתחתן והם עדיין לא התחתנו, שהוא צריך לתת לה את המזונות, ועל הזמן הזה, באמת, הוא מעמיד פרנס שייתן לה מזונות. למדנו במשנה, אדם שעושה נדר שאשתו לא תוכל ליהנות ממנו, והוא הרי צריך לתת לה פרנסה, מזונות, עד 30 יום. אם הנדר הוא עד 30 יום ולא יותר, יעמיד פרנס, ימנה אדם שיפרנס את אשתו, והוא לא מפרנס את אשתו. אם כן, היא לא נהנית ממנו. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת היא לא נהנית ממנו? הוא פרנס לאו שליחותי כעביד? וכי שהפרנס נותן מזונות לאשתו, הוא לא נותן המזונות בשליחותו של הבעל, אז זה בעצם אומר שהבעל נותן המזונות, והוא הרי נדר שהיא תהיה אסורה לנות ממנו, אז איך זה מותר? אמר רב הונא, לא מדובר פה שהבעל ממנה מישהו שייתן מזונות לאשתו, אלא מדובר פה בזה שאומר, כל הזן, כל אדם שייתן מזונות לאשתי, אינו מפסיד. הוא לא יפסיד מזה. שומע בן אדם, מבין, שהבעל ישלם לו אחר כך, על המזונות שנותן לאשתו. אבל, זה לא שהבעל מינה אותו שליח. הוא מעצמו הולך לתת מזונות לאישה, כי הוא יודע שהוא בסוף יקבל את התשלום, מה שהוא הוציא. שואלת הגמרא, זה לא נקרא שהוא שליח של הבעל? וכי אמר, אחי, במקרה שהבעל אומר את המילים האלה, ובן אדם הולך לפנס את אשתו כי יודע שהבעל הולך לדאוג שהוא לא יפסיד מזה, לאו שליחותי כאבית, זה לא נקרא שהוא הולך בשליחות הבעל? ואתנן, מי שהיה מושלח בבור ואף אחד לא מצליח להוציא אותו, כבר חושש אולי הוא יישאר שם עד שהוא יחזיר את הנשמה לקדוש ברוך הוא, והוא לא רוצה שאשתו תישאר עגונה למשל, אולי לא ידעו איפה הוא וכולי, לא תהיה הוכחה שהיא אלמנה, לא יהיה מי שיוכיח שבעלה מת. ולכן הוא אמר, כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו. אם מישהו שומע את הקול שלו, הוא ממונה שליח לכתוב גט ולתת לאשתו. הרי אלו ששומעים יכתבו את הגט בשליחות הבעל ויתנו לאישה בשליחות הבעל. רואים שאפילו שהבעל לא ממנה מפורש אף אדם להיות שליח בשבילו לכתוב ולתת גט לאשתו, אלא הוא אומר הוראה כללית, כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו, מי ששומע נחשב שליח, עד כדי כך שהוא יכול לתת גט לאישה, סתם בן אדם לא יכול לתת גט לאישה של מישהו אחר, אלא אם כן הוא שליח של בעלה. אז גם כשאדם אומר באופן כללי, כל הזן את אשתי אינו מפסיד, ובן אדם שומע והולך ונותן מזונות לאשתו, לכאורה זה גם נקרא שהוא בשליחותו של הבעל. תרץ את הגמרא הזה לגמרי שונה. כשאדם אומר כל הזן אינו מפסיד, הוא לא אומר לאף אחד ציווי, לך תזון את אשתי. לכן אחי אשתה וכי המקרה של מזונות וגט דומים. הטעם, גט, אדם שמושלח בבור, כאמר, השומע קולו יכתוב, יש כאן הוראה, שליחות. לכן הוא נהיה שליח, מי שכותב, אבל הכה, כשהבעל מחפש מישהו שייתן מזונות לאשתו, מי כאמר, כל מי שיזון לא יפסיד, הוא לא אומר הוראה שמישהו יזון את אשתו. זה לא לשון ציווי, אלא אומר כל הזן אינו מפסיד, זה כאמר, זה לא לשון ציווי, זה רמז, שמי שייתן מזונות, הוא ישלם לו אחר כך. זה לא נקרא שליחות ולכן זה מותר. שואלת הגמרא, ואמר רבי עמי, רק בדליקה, בשריפה שחלילה פרצה בשבת, התירו לומר לנוכרים, כל המכבה את הדליקה אינו מפסיד, אפילו שמרמז להם לבוא לכבות את השריפה. משמע שדווקא בשריפה, בדליקה התירו. מה זה בא למעט? מתי לא? למיותי מי? כנראה, לאו ומיותי כי היי גבנה, וכי לא באים למעט כאן, לכל האיסורים שבתורה, כולל גם מקרה של אדם שנדר, שאשתו לא תהנה ממנו, שאסור לו להגיד כל הזן אינו מפסיד, דוחה הגמרא לא, זה לא בא למעט נדר. למיעוט ישר איסורים דשבת, סתם איסור שבת, אסור לומר, כל הזורע אינו מפסיד, כל הקוצר אינו מפסיד. רק לעניין שריפה התירו, לרמז לנוכרי לעשות מלאכה. אבל זה לא בא למעט לגבי שאר איסורים, למשל לגבי נדר. מקשה הגמרא מטיב רבה. משנה אומרת, המודר הנאה מחברו. אדם שחברו אסר עליו בנדר ליהנות ממנו. וזה שנאסר ליהנות מחברו, אין לו מה יאכל. והמדיר מרחם עליו. ילך אצל חנווני, שהמדיר רגיל אצלו, והחנווני יודע שהבן אדם הזה ישלם, ויאמר לו, מה שלומך, בוקר טוב, איך אתה מרגיש, הכל בסדר, הגיע חלב, הגיע לחם, דבר איתו. אז יאמר לו, תשמע, אתה יודע, איש פלוני מודר הנאה ממני, אסור לו ליהנות ממני. ואיני יודע מה אעשה לו, מסכן, הוא הולך למות ברעב. והוא מרמז לו, שאם הוא יפרנס טעו, החנווני לא יפסיד. אז החנווני, הוא נותן לו, להוא שמודר, ובא ונוטל מזה, מהמדיר, את כספו. מדייק רבא, אך יהודי שרי, רק כך מותר לרמוז, כי הוא לא מזכיר לו מה לעשות, אלא אומר, אני לא יודע מה לעשות, הוא לא אומר, מי שיפרנס לא יפסיד, הוא אומר, לא יודע מה לעשות, והוא מבין שצריך לפרנס. אבל אומר, כל הזן אינו מפסיד, שאתה אומר מה נראה לך שצריך לעשות, זה משמע שלא, חכמים לא יתירו. מתרץ את הגמרא, באמת מותר גם לומר, כל הזן אינו מפסיד, ולמה המודר, או יותר נכון המדיר, אומר לחנווני, אני לא יודע מה לעשות עם המודר הזה, אסור לו ליהנות ממני, והוא הולך למות ברעב. כי לא מבעיה כמה, דיינו לא צריך לומר, לפי זה נשנתה המשנה, לא מבעיה, זה לא צריך לומר שמותר לומר, כל הזן אינו מפסיד. שאפילו שבעצם יש כאן הוראה, מה לעשות למישהו שאסור לו ליהנות ממני, אבל אני לא אומר את זה הוראה לבן אדם מסוים, אלא דלאל מכה אמר, אני אומר את זה לכל העולם, אני לא מדבר עם בן אדם מסוים, אז זה לא נראה שמישהו פה הוא שליח. אבל היי, כשאני פונה לכן ואני, נראה שאני ממנה אותו שליח, כיוון דרגיל אצלו וכאזיל וכאמר לי, כיוון שאני רגיל תמיד לקנות אצלו סחורה, ואני בא אליו ואומר לו, לא יודע מה לעשות עם החבר, זה נראה כאילו, כמאן דאמר לי, זיל הב לי את. לך תביא לו אתה מזונות, ככה זה דמי, ככה זה נראה. זה נראה כאילו שלוחו, ואולי הייתי חושב שאסור. כי הרי אסור למדיר לתת מזונות למי שמודר ממנו ענה. כמה שמלן שזה לא נקרא שליחות וזה מותר. גופה, נתבונן בגופם של דברים. המודר ענה מחברו, ואין לו מה יאכל, אדם שהוא מודר שאסור לו ליהנות מחברו. אבל אין לו מה לאכול ואין מי שיפרנס אותו. מה עושה חברו שהוא רוצה לפרנס את המודר, אבל המודר אסור ליהנות ממנו? הולך אותו נדיב אצל חנווני שהנדיב רגיל אצלו, ואומר לו, איש פלוני, מסכן, לא יודע מה קרה לו, הוא מודר הנאה ממני, אסור לו ליהנות ממני, ואני יודע מה אעשה לו, תראה איך הוא נראה. אז החנווני מבין את הרמז, הוא נותן לו, נותן לו אותו מודר מזונות, ואחרי זה הוא בא ונוטל מזה, מאותו נדיב. וכן, אם ביתו של המודר, אריסות, תל, צריך לבנות אותו, או וגדירו, שסביב חצרו, נפרצה, והוא עומד לגדור, צריך לגדור אותו, ושדהו, עומדת בקמותיה, צריך לקצור אותה, ואין מעות לבנות, לגדור או לקצור. המדיר, זה שממנו אסור למודר ליהנות, הולך אצל פועלים הרגילים אצלו, שהוא רגיל להעסיק אותם כל פעם, ואומר להם, אתם מכירים את איש פלוני, מסכן, הבית שלו נהרס, חורבה הבית שלו, והוא מודר הנאה ממני ואני יודע מה אעשה לו. הן הפועלים מבינים את הרמז. עושים עמו את המלאכה מה שהוא צריך, והוא משלם להם. למרות שזה שהבית שלו הרוס, אסור לו ליהנות ממנו. כי הוא לא נהנה ממנו, הוא נהנה מהפועלים. וזה הפועלים באים ונוטלים שכר, את שכרן מזה המדיר. כי הם לא עשו את זה בשליחותו, הם עשו את זה מעצמם, והמדיר נותן להם בתורת מתנה. וכן, אם היו המדיר והמודר מהלכים ביחד בדרך, והמדיר יש לו מזונות, והמודר אין עמו מה יאכל, המדיר נותן אוכל למישהו אחר לשום מתנה סתם. ועלה המודר שעשו לו לננות, נוטל מאותו אחר ואוכל, וזה מותר. אפילו שהמדיר, זה כל הכוונה שלו, שאותו אחר שקיבל מתנה את האוכל, ייתן את זה למודר. כיוון שהמדיר לא נתן למודר, זה שהמודר עשו לנות, מזה שהמודר עשו לו ליהנות, הוא לא מביא מפורש למודר, אלא זה שקיבל את המתנה נותן למודר, לכן זה מותר. ואם אין שם אדם אחר, רק שניהם הולכים, אין פה אף אחד לכל אורך האופק, מה עושים? בן אדם רעב, מסכן, עוד רגע נשכב מת, מרעב, מה עושים? מניח המדיר את האוכל, לפי דעת חכמים, מניח על גבי הסלע או על גבי הגדר ואומר, הרי אין מופקרים לכל מי שיחפוץ. והמודר בקלות כוחותיו נוטל, עלה נוטל את המאכל מההפקר ואוכל. ולפי דעת חכמים מותר לעשות ככה, כי הוא לא נהנה מהמדיר, הוא נהנה מההפקר. רבי יוסי אוסר לתת על ידי הפקר. אמר רבא, מה הייתה מדי רבי יוסי? למה עשו בהפקר? הרי בסך הכל המודר לא נהנה מהמדיר, הוא נהנה מההפקר. התשובה היא, גזרה משום המעשה שמסופר במסכת נדרים דף ממחת, דבית חורון. מעשה באחד בבית חורון, שאביו היה אסור ליהנות מבנו, בנדר. ואותו בן חיתן את הבן שלו, את הנכד של המודר. והוא מאוד רצה שאבא שלו ייהנה בחתונה ויבוא. אומר לחברו, החצר, הסעודה, הכל אני נותן לך מתנה. כדי שאבא יבוא ויוכל עמנו בסעודה, אסור לו ליהנות ממני, אז אני מקנה את הכל לך. חברו ידע שזה לא מתנה אמיתית, אלא זה רק כדי שהאבא יוכל לבוא. אז הוא אמר, כדי לחדד את זה, אם זה שלי, אני מקדיש את זה לבית המקדש. אז אומר לו, לא התכוונתי עד כדי כך שזה יהיה שלך, אלא רק כדי שאבא יוכל לבוא לסעודה. אמרו חכמים, כל מתנה שאם זה שקיבל את המתנה, אם הוא יקדיש את אותה מתנה, זה לא מוקדש, זה לא נקרא מתנה. לכן רבי יוסי סובר שחכמים גזרו גם בהפקר שזה יהיה אסור. כי זה נראה כאילו הוא הפקיר רק כדי שהמודר יזכה בזה, זה לא נקרא הפקר ממש. עד כאן דף עין.